אנחנו בשבוע שעבר, אני לא הבאתי, אנחנו בשבוע שעבר התחלנו לעסוק בענייני נר שבת, והרעיון המרכזי שנבנה במהלך השיעורים הוא שכדי להבין את נר השבת אנחנו צריכים לקחת לחשבון את צורת וסגנון החיים שהייתה במשך כל השבוע כולו, ועל רקע זה נבין מה נותן לנו הנר בליל שבת קודש. כן, הדבר המרכזי שראינו היה שבאותם ימים אנשים היו הולכים לישון עם השמש וקמים עם השמש על פניו, והרוחת הערב הייתה לרוב מאכלת בשלהי היום כאשר עוד היו קרני אור מסוימות. ובעצם הרעיון של נר שבת הוא לא רק קיים מעשה הדלקה, אלא בעצם הוא לכונן את ליל שבת כזמן שאנשים מתכנסים בבתים, ובזמן הזה הם פוגשים אחד את השני. ראינו את הקשר ההדוק בין נר שבת לבין סעודת ליל שבת, ראינו גם בגמרא, גם בפסחים בדף י"ג, וגם בכתובות בסמ"ך, שהמוראים שם מתארים את נר שבת גם כיוצרים מפגש זוגי בין איש ואשתו. ועניין נר שבת, ככה סיימנו, זה קריאה גדולה להתפנות מכל המכשלות, מכל המסכים, מכל ההפרעות, כדי להיפגש פשוט כמשמעו, לאסוף את בני הבית מסביב לשולחן אחד ולהיות יחד. אני רוצה רק להשלים לפני שנעבור לעיקר השיעור היום, זה לימוד של המשנה בת הספטה, רק להקריא את זה קצת, את כל הרעיונות האלה בשפה של אחד מהמדרשים המאוחרים על התורה. זה בדף שחולק בשבוע שעבר, מי שאין לו זה בסדר הוא יכול להקשיב, וזה מדרש לקח טוב, שהוא מדרש מביזנטיון מסוף המאה ה-11 תחילת המאה ה-12. והמדרש לקח טוב לפרשת המן, הוא מתאר, והאמת היא שהמקור זה גמרא ביומה בדף ה-NA. אני רוצה להזכיר פה עוד פעם את השיעור של שנה שעברה ביום כיפור. הגמרא ביומה, אחרי שהיא עוסקת במקור לעינוי ביום כיפור, אז הרי אחד מהמקורות זה ויעלך ויעריבך ויעקלך את המן שלא ידעת, יש איזה אגדת דף וחצי על המן. מה זה עושה במסכת יום הפרק שמיני? התשובה היא פשוטה, כפי שדיברנו בשנה שעברה, שהגמרא לוקחת ביום הסביב החובה להימנע מאכילה ביום הכיפורים, היא לוקחת למטרה לדון במקום האכילה בחיים האנושיים, כמו שתיארנו אז באותו ספרה שמביא מיפוי של האכילות. כמו שיש מצווה לעתים לא לאכול, יש גם מצווה לאכול. והמן, כפי שאנחנו יודעים מהתורה עצמה בדברים ח', אחד מהמטרות של המן זה ללמד אותנו לקח על איך לאכול נכון. המן הוא לא צורת האכילה האידיאלית, זה טוב למדבר. הצורה האידיאלית שהתורה מתארת את הלחם זה לא לחם שיורד מן השמיים, אלא לחם שיוצא מן הארץ, והאדם שותף להוצאתו מן הארץ, והמטר יורד מן השמיים. אבל גם היות וזו הדרך הרצויה שהאדם מעורב, היא כוללת בתוכה גם סכנה רוחנית מסוימת של שכחת השם, ולכן התורה מתארת איך זיכרון המן אמור לחוקק בתודעה איזושהי פרופורציות, פרספקטיבה על המקור ממנו הלחם בא, ולכן המן תופס הרבה מקום גם בעולם המחשבה של חז"ל כמתאר לנו יסודות באכילה האנושית. כן, זאת הסיבה שהגמרא דנה. אחד מהדברים שהגמרא שמה לב זה שהמתואר שהמן ניתן בבוקר, הבשר בערב והלחם בבוקר, והגמרא גם קושרת שם, עוסקת הרי בשאלה הידועה, למה יש רעבון במן? מה רעבון? כל יום קיבלו ארוחת צהריים, מה רעבון בזה? אז הגמרא שם בעין ד' עמוד ב', הגמרא אומרת שם שני דברים ששניהם נוגעים ביסודות של האכילה האנושית. הגמרא אומרת שם מצד אחד, המאכילך מן במדבר למן ענותך, רבי עמי ורבי אסי. אחד אמר, אינו דומה מי שיש לו פת וסלו למי שאין לו פת וסלו. וכאן יש, שלום, בסדר, בסדר גמור, אני מי אתם מקשים, סליחה, לא פגעתם בנו. הגמרא פה מתארת בעצם את אותה נקודה יסודית של המעורבות האנושית בהכנת המזון. אדם שמוציא את לחמו מן הארץ, הוא מקבל תחושה של ביטחון יותר גדולה, משום שהוא שולט יותר במזונותיו. אני אוסיף שהמן היא מנה יומית. לעומת זאת, חז"ל, כשהם מתארים את קו העוני בסוף משנה ופאה, אז איזה מונחים הם מדברים? מהו קו העוני של חז"ל? לא, זה של הקופה. התמחוי הוא כל יום, הקופה הוא שבוע, אבל ליטול כסף מן הצדקה, 200 זוז. איך הגיעו ל-200 זוז? אז הרעש, הזכרתי את זה פה. זה כל אחד פעם, פה לא, אוקיי. אז עכשיו פעם הבאה תזכירו לי, כבר הזכרתי את זה. אבל הרעש אומר בפאה, על פי גמרא, ש-200 זוז זה דמי קיום, דמי מחיה שנתיים לזוג. כל צורת החשיבה היא שנתית, לא יומית. במילים מאוד פשוטות, חז"ל הם לא ברסלברים. מי שמכיר את מעשה מביטחון, מכירים את זה? מעשה מביטחון נניח שצורת הקיום הכלכלית הנכונה היא יומית. יש שם בן אדם, קוראים לו שמחה, שהוא עובד בבוקר, מרוויח מספיק לאכול באותו יום, מחלה את כל ממונו באותו יום. הוא קם בבוקר למחרת והוא מתחיל הכל מההתחלה. כן, אנשים בלי תכנון פיננסי, אנשים... יהיה בסדר. באמת, זה די מצליח להם, הרבה בזכות מי? בזכות אלו שהם לא ברסלברים, נכון? למשל, אני מלמד בישיבה שיש בה כל מיני טיפוסים, גם כאלה כמוני, בסדר? ויש גם קצת שונים ממני שם. ואחד מהטיפוסים שם הוא ברסלבר, אחותי סיפרה לי שיום אחד היא נוסעת בצומת המנהרות, והיא רואה אותו ואת אשתו עוצרים טרמפ. מאיפה הם הולכים? הם באמצע החתונה של הבן שלהם. הוא התחתן, החופה הייתה בהר הבית, לא יודע איך סידרו את זה. עכשיו הם בדרך לסעודת הנישואין אי שם בגוש עציון, באחד מהיישובים שם, במזרח גוש עציון, והם תופסים טרמפים לסעודה. ומה היא כמובן עשתה? לקחה אותם עד היישוב שלהם. אז זה עובד או לא עובד? תגידו את זה. זה עובד. תנסו את זה. תנסו את זה. ומה שאני רק אגיד בקצרה, שחז"ל לא היו ברסלברים, הם חשבו על דמי קיום שנתיים. שנתיים. והסיבה היא פשוטה, כי החקלאות עובדת בעונות ושנתית. לא סיבה. וזה נותן לאדם ביטחון. לעומת זאת, המן, זה אין לו פת וסלו, זה אדם שלא יודע מה נאכל מחר. והגמרא ממשיכה, אני ממשיך, וחל אמר, אינו דומה, כן בבקשה.
ברוך השם יום יום יעמוס לנו.
כן, אבל הגמרא היא אומרת בביצה, בדף ט"ז, ששמאי הזקן, אז מה ברוך השם יום יום, מה הוא עשה? טוב, זה הלל, ומה שמאי עשה? שמאי כל דבר היה אומר לשבת, הלל, אז מה ברוך השם יום יום, מה אמר? היום יש טוב, גם מחר יהיה טוב, ולא מתואר שהלל לא חסך כספים, לא תכנן את שום פיננסים, זה בכלל, זה לגמרי לא, זה לא נאמר, כן? אז אני מכיר יקה אחד שהוא מתכנן פיננסי, זה לא יאומן, שנולד לו ילד, הוא עושה חשבון, והכל יש לו כבר, וגם יש לו משכורת טובה, זה גם הוא שוכח להגיד. אבל למשל, כשהוא קונה מכונת כביסה, אז הוא בדק מה אורך החיים הממוצע של מכונת כביסה, ובאותו יום מתחיל לחסוך למכונה הבאה, כשהולכת לו בדיוק בתאריך שצריך למכונה הישנה לרדת, כבר הוא קונה חדשה והכסף כבר עומד לו. אין לו אף פעם עבודה, אף פעם חובות, ואני חוזר, הוא היה פרופסור באוניברסיטת תל אביב, אז משכורת בסדר. הייתה לו משכורת שהיא אפשרה לחיות ככה, אבל הוא גם תכנן להיות פרופסור, כי הוא עבד קשה לדוקטורט שלו, אז זה הכל פה מתוכנן. בסדר? אז יש גם כזה בעולם. כן, הרב.
תגיד פסיקת זודרת, אם רואה מצאצה בחלוקיה,
במקום לא הבנתי. כן, בסדר, זה בעמוד השני, עוד לא הקראתי ממנו, אני גם בגמרא. אני לא מקריא, אני קורא מהגמרא.
תגיד, פסוקת זודרת, יהיה יותר חלוקיה.
אוקיי, בסדר, בינתיים אני רוצה שלא תמצא את זה, בסדר? שיהיה לך לא פת וסלו קצת. אבל בסדר, אתה לא תמצא, אל תדאג. רגע, הגמרא ממשיכה, בוא נתקנה קצת, יש המון מה להגיד לך. וחל אמר, אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו... אני כבר, זה לא בדפים שלכם. אני יודע יותר ממה שיש בדפים, כמו קודם גדול. בסדר? זה לא אצלכם, זה ביומה, זה ביומה, אני דן למדבר. אגיד לך למה זה קורה לי, כי בא לי לדבר על זה עכשיו בלי שתכננתי. בסדר? אחד אמר, אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. עכשיו, המן מתואר פה כאוכל שלא ראו אותו. כן? ומה הכוונה? למה לא ראו אותו?
זה לא היה צורה שלו.
יפה, אז אומר רש"י, אכילת המן תואם טעם כל המינים ואינו רואה אל המן. כן, בדיוק מה שאמר. כלומר, לראות זה לא הכוונה שהעיניים רואות, אלא שיש תמונה מיוחדת לכל מאכל שאתה יכול לראות אותו. אבל המן זה כמו טופו. השאלה היא מה אתה מוסיף לו, אבל הוא כשעצמו כלום. זה גוש לבן לא ברור של פולי סויה, גוש לא ברור, כן? זה המן, זה לא יפה, אין לו מראה. אז הנעת האכילה במדבר, הם לא נהנו מהאוכל.
אין בו תאווה, יש בו
הזנה. נכון, נכון.
הם שאלו, מה נהו?
אמת, אמת, למרות שמה התורה אומרת על המן. כנראה שהם ידעו להכין טוב את הטופו שלהם. אבל כן, אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רב יוסף, ורב יוסף כידוע היה עיוור, נכון? אחרת אי אפשר להבין את הגמרא הזאת. מכאן רמז לסומים, ודרך אגב זה לא הגמרא היחידה שרב יוסף מאיר הערות על סומים. מכאן רמז לסומים שאוכלים ואין צבעים. מי שפה הכיר את סבי עליו השלום, שהיה עיוור, באמת היה לו קשה בכלל, אבל הוא לא ראה את הצלחת שלו. וזה באמת הרגשת את האמת של הגמרא הזאת. והגמרא ממשיכה, אמר הבעיה, לקח מן דאיק לסעודתא לא לך לה אלא ביממה. בעצם הגמרא כאן אומרת שהזמן הראוי לסעודות הוא יום. הוא יום. אמר רבי זירא, מה יקרא טוב מראה עיניים מהלוך נפש? עכשיו כאן תראו, עוד פעם הגמרא הולכת בקו דומה לגמרי, היא הולכת לשני כוחות התאווה הגדולים בחיים שלנו, והיא מדברת עליהם במונחים דומים מבחינת כוחות הנפש שפועלים. שהרעיון הזה כבר יוצא מבראשית ג', האישה מתאווה לפרי, ולכן כוח המיניות גם משתנה. וזה גם הגמרא כאן, בדיוק מהגמרא בכתובות, תראו את זה. אמר רבי זירא, מה יקרא טוב מראה עיניים מהלוך נפש? אמר ריש לקיש, טוב מראה עיניים באישה יותר מגופו של מעשה. האדם נהנה יותר מהמראה מאשר המעשה עצמו, שנאמר, טוב מראה עיניים מהלוך נפש. וכאן בעצם הגמרא אומרת שלילה הוא לא זמן אכילה. יום הוא זמן אכילה. בגמרא אחרת, הגמרא אומרת, זה דווקא ללחם, הבשר, למה נאמר שהוא איתם בערב? יש פה קצת ביקורת. אבל הזמן הרואה לאכול הוא אימם, מה בעצם עושים בליל שבת? אנחנו מייצרים בעצם על ידי הנר, את הערב עושים בו פעולות יום. או אני אגיד דבר שאולי הוא פרדוקסלי. קצת דיברנו בשיעור הקודם, איך אנחנו אולי יכולנו לאסור את הדלקת נר שבת, או משום שליטת כלים, או משום שזה מיועד למען השבת, וכמו תוספת, יצא פה דבר מאוד מאוד מפליא בנר שבת. אנחנו באמצעי טכנולוגי של הדלקת נר, שהוא דבר שנחשב מלאכה, זה אולי אחת המלאכות היחידות שמפורשות בתורה, אנחנו משתמשים בו כדי להתחכם לסדרי הטבע, אם אפשר לכנות כך את כל התורה הזאת, אנחנו מתחכמים לסדרי הטבע הטבעיים כדי לנוח ביום שבו אסור לעשות מלאכות. וזה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו כאילו לפני כניסת השבת, אנחנו כאילו מתערבים קצת בסדר הטבעי שהם היו רגילים לו. היום אנחנו לא חיים ככה, כי אנחנו עושים את זה כל השבוע. אבל זה לגמרי שינוי. עכשיו אני אוסיף, אני לא יודע אני עד השנה על שלוש סעודות, למרות שיש לי חשק גם את זה להכניס איכשהו, ואני יכול להגיד, הרי מה זה שלוש סעודות? הם אחת אוכלים בליל שבת, ושניים אוכלים מתי? בשבת, ביום. עכשיו, כמה סעודות הם אוכלים כל יום?
שתיים.
הם היו אוכלים יותר סעודות בשבת מאשר ביום חול?
לא.
לא? אז מה בעצם שלוש סעודות עושה? רק דבר אחד. הוא מזיז את ארוחת ליל שבת מארוחת שישי בצהריים, מזיז אותו ללילה. מי מזיז אותו? ליל שבת. כלומר, הוא מזיז אותו. עכשיו נעבור לפסיק את הזאת. בסדר? ונקרא אותו, ובעמוד השני שהשורות נפלו, פסיק את הזאת זה אחרי הפסוק בירמיהו. וכאן הוא אומר, הוא מביא את זה אופי הגמרא. ולחם בבוקר לסבוע, מלמד שאין צביעה אלא במראית העין. וכן קהלת אמר טוב מראה עיניים מהלוך נפש, וכן אמרו רזל לא יאכל אדם תבשילו אלא לאור הנר כדי שיסבע, סומים אוכלים ולא סביעים, ומי שאוכלים בלילי שבתות ולא הנר בחושך ידמו. למה? יש לו כמה הסברים. א', כי אין אוכלים לסבוע נפשם, ועוד שמה ייפול זבוב במאכל או שום דבר איסור ואין רואה, אתה אוכל בעצבנות, זה לא כיף, כן? ולפיכך אמרו רזל הדלקת נר בשבת מצווה, שיתענג בשבת במאכל ובמשתה, ואם יאכל מבעוד יום קודם שמקדש היום, כמו שהוא בעצם עושה כל יום, אז מה יקרה? הרי הוא חושבו כתענית ציבור. והאדם הזה בעצם לא, הוא לא יאכל בשבת, כביכול הוא לא מצהיר עליו כאן יום מיוחד. שאוכלים מבעוד יום, כמו שאוכלים סעודה מפסקת לפני יום כיפר, אז הנה הוא אוכל לפני כניסת שבת. ואין זה תענוג שבת, אלא תענוג חול. גם בזה לא בחר השם. כן, במקום אחר, בלקח טוב בשמות פרק למדי, אז כאן, ככה לקראת סוף הקטע, בואו לא נקרא את הכל, הוא אומר, ועוד משום שלא יאכל בחושך, ואפילו שרץ בקערה אינו רואה, ואם נאמר יאכל מבעוד יום, אין זה כבוד שבת שלא נתקדש היום. כן, ותיאור יפה, אני חושב שמסכם את הדברים שלמדנו. בסדר, אז מפה בואו נעבור, כן, אתם רוצים לשאול, להעיר, נעבור קצת,
יש?
פחד מאוד, כן.
אז אני מכיר כמה כאלה, אחד אני אכיר במעלה החבר, שהוא נהג לאכול ממש צהרי היום, ביום שישי. וכמו שאמרת רק מקידוש, הוא אומר לי שזה ארוחת ליל שבת שלו, כלומר, הייתי אומר לו, זה דוי לי.
בינך לבינו, בסדר, בינך לבינו, מה שאתה רוצה להגיד לו. אני אומר לכם פה דעתי, אני לא בודק מה אתם עושים, בסדר?
לא, אבל אנשים
שהם מקדימים,
אלה שמקדימים,
והחקה
יצא, אנחנו כן אוכלים, וערך,
ביום. אז זה אני מאוד מקפיד לעשות את זה, כי סבא סבא, יש לי גם בן בן שש, כן? האמת היא, אשתי יותר אוהבת את זה מהילדים, זה... חלטנו גם שנהיה פנסיונרים בלי ילדים בבית גם נעשה את זה. תודה, אשתי הכי לא רוצה לעשות את זה בחורף. ואני יכול להגיד ששם הסיפור כפול. א', מקבלים שם שבת ויש תוספת וצריכים עוד התוספת. וב', הדבר החשוב הוא שגם אוכלים בתוך הלילה. מה עשו בגרמניה או מה יעשו בנורווגיה, זה שאלה אחרת. בגרמניה בימי הביניים זה ברור שהם הלכו לישון כשהיה אור בחוץ.
אנחנו עלינו בבלסקה ואכלנו כאשר לא היה
אפילו עד לחירות. זה עוד נגיע. אוקיי, עכשיו בואו נעבור קצת למשניות שבת. כאמור, המשניות האלה הן מאוד מוכרות. בואו, דווקא בגלל שהן מוכרות, אולי ננסה פעם אחת במקום תזוגים, במקום להגיד אותם, בואו נלמד אותם. בסדר, אז פה לפניכם יש את הפרק, הובאתי אותו על פי כתב יד קויפמן, ולא להיבהל מקצת שינוי הנוסח, ולא לא משמעותיים כל כך. בגדול, כשאנחנו מתבוננים במבנה של ה... בפרק הזה, יש לו מבנה מאוד מאוד ברור, הוא מחולק לחטיבות של דיון, שהחטיבות האלה עוסקות באופן מאוד מאוד ברור בחלקים השונים שמרכיבים את המוצר הזה שנקרא נר שבת, והם עוסקים בהיבטים שונים של הלכות של הפתילה, של הפתילה של השמן, ובימי קדם היות והשמן היה בתוך כלי, איך נקרא הכלי? הכלי נקרא נר. ולכן המשנה מתעסקת בדיני הפתילות, בדיני השמנים, בדיני הנר, ובתוך זה המשנה גם מכניסה איזשהו גם היבטים שונים של, של הנר עצמו, ואנחנו נראה את זה מהלך הלימוד. עכשיו, הכותרת של הפרק, במה מדליקים ובמה הם מדליקים, יש פער מאוד בולט בינה לבין ההמשך. שכן, אלו מצפים מכותרת ששואלת במה מדליקים ובמה הם מדליקים, שנקבל או שנתחיל מבמה מדליקים, אבל לפחות שתהיה רשימה כזאת. אבל האמת, כשמסתכלים במשנה, אנחנו יכולים לראות שהמשנה לא נותנת רשימה של במה מדליקים, אלא מה היא נותנת? רשימה של במה אין מדליקים. כן?
אתה שומע?
סליחה? פה. אני תוך לב, אתה שומע. אתה פה באמת לוקח אותנו לשאלה גדולה, שנחלקו בה גדולי, אפשר להגיד כבר הדור הקודם, על הלכות שבת. מחלוקת לפי מיטב הבנתי בין רבי שלמה זלמן אוירבך ורבי משה פיינשטיין. האם הכל אסור בשבת, אלא אם כן תוכיח לי שזה מותר, או האם הכל מותר בשבת, אלא אם כן תוכיח לי שזה אסור. מי חשב מה? רבי משה חשב שהכל אסור, אלא אם כן תוכיח לי שמותר, רבי שלמה זלמן חשב הכל מותר, אלא אם כן תוכיח לי שזה אסור. אבל מה שאתה בעצם הערת הוא שכותרת כזאת, זה מדגים לא נגמותרת בעייתית. כי אם אני אתן רשימה שבמה לא מדביקים, אז מהי ההנחה? הכל השאר, אפשר. ומה זאת, אם אני אתן רשימה במה מדביקים, אז מה כאן היה ההנחה? שכל השאר מה? אי אפשר. אני יכול לומר שבתוך הפרק, אני מרשה לעצמי להניח שזה מוכר לכם, יש באמת מישהו שחושב שמדביקים רק בדבר מסוים וכל השאר לא, וזה רבי טרפון, שעוד נחזור אליו. וכנגד זה חכמים לפחות, איך מתבטאים? מדליקים בכל חוץ, אבל בכלל מבחינה סגנונית לפחות המשנה הראשונה היא נותנת כותרת כפולה, אבל היא נותנת בעיקר רשימה של אין מדליקים. ומיד דרך התוספת תראה לכם שהייתה כנראה רשימה של אין מדליקים ורשימה של מדליקים שהם דיברו אחת עם השנייה, ואני מיד אסביר את הדברים. אבל המשנה מתחילה ברשימה של דברים שלא מדליקים בהם, כשהמשנה הראשונה מבחינת המבנה שלה והרכב שלה היא פותחת ברשימה של פתילות שלא משתמשים בהם. הם מדליקים לא בלחש או לגש ולא בחוסר, לא בחלך, לא בפתילת העידן, לא בפתילת הנבר ולא בריקה של פני המים, ומי לא בזפת, כך אומרת הגמרא, כאן אנחנו עוברים לרשימה של שמנים שלא מדליקים בהם. יש פה רשימה של פתילות ושמנים, בידי הנוסח הטובים, למשל קטודת קולפמן, יש בר החיבור בין כל ה... לא ולא ולא ולא, אבל לפני לא בזפת אין בר החיבור. בדפוסים לעומת זאת, לא מופיע בסידורים שלכם, מישהו זוכר בעל פה? אתם זוכרים? אז בגמרא למשל יש ולא בזפת גם כן, יש בר. וככה זה גם בסידורים. כן, כן, בסידורים זה ככה. אבל בכתבי יד זה השתמר, שלפני הלא בזפת זה רשימה חדשה. ואין בר החיבור, אלו שתי רשימות של דברים שלא מדליקים בהם, שבא נחום עמדי ואומר, מדליקים, עכשיו תראו מה קרה בכתב קויפמן, זה פילה פלו, אתם יודעים לקרוא סימונים של כתבי יד? כשיש סוגריים, מה הכוונה? שהיה כתוב בכתב היד ומישהו מחק את זה. כלומר, נחום עמדי אמר, אין מדליקים מחל למרושה. למה נפלט לו לסופר שאין מדליקים? כי מה הוא התרגל במשנה הזאת? אין מדליקים, אין מדליקים, נכון, שהכל לא, 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 לא. אז נפלט לו שנחום עמדי אומר, אין מדליקים בחלב מבושל. אחרי זה הוא תפס את עצמו, אופס, ברח לו. אז מה הוא עשה? בכתב היד נראה שזה מחיקה כמו של הסופר. לפחות אני אגיד ככה, מי שמכיר כתב את קויפמן, יש בו ניקוד, אבל הניקוד מאוחר לכתיבה של כתב היד, כי לפעמים יש הבדלים בין הניקוד לבין כתב היד. ובשם יש קריא וכתיב. עכשיו, המילה אין, באין מדליקים, היא לא מנוקדת. כלומר, זה נתפס עוד לפני הניקוד, שזה טעות, המילה הזאת, ומחקו אותה. אבל אפשר להרגיש כאילו איך מתרגלים, לא, ולא, ומה שפיינשטיין, לא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא. אבל כאן, זה לא סתם טעות שנפלטה לו. יש פה נקודה מאוד מהותית להבין את הכותרת. וכאן מילה אחת על מחלוקת נחום עמדי וחכמים. אם מתבוננים היטב במחלוקת שלהם, אז אפשר לראות היטב שיש פה תופעה שמכנים אותה במחקר המשנה, יש פה תלמוד תנאי לרובד קדום יותר במשנה. דיין, יש פה כנראה, הייתה הלכה קדומה שלא מדליקים בחלב, ואז נחלקו, נחום עמדי וחכמים, סביב איזה שאלה, איזה חלב לא מדליקים בו? חכמים אמרו, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל אין מדליקים בו, נחום עמדי בעצם מה עושה? אמר לא, הוא פירש את החלב הקדום שאמרו אין מדליקים בו, זה דווקא חלב שאינו מבושל, אבל חלב מבושל מדליקים בו. או אם נעצים את זה יותר, יש פה כנראה רשימה קדומה של דברים שלא מדליקים בהם, שאנחנו רואים שברובד מאוחר יותר מה המגמה, ואני אראה לכם את זה בתוספת יותר, מה המגמה? לצמצם את מה שלא מדליקים ולהרחיב את העירייה, בדיוק. או אם נחזור עכשיו לכותרת המוזרה של הפרק, הקדמונים אמרו הם מדליקים, ומה אמרו המאוחרים? מדליקים. או אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת, אני אוהב לדמות לעצמי בהרבה מאוד מקרים, זו דוגמה מסוימת לזה שההלכה נמסרת כמו מטולטלת, כמו קצת מי שמכיר את הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשנה. הרמב"ם מתאר שאם מקל מתעקם, אז מה צריך לעשות לו? תעקם אותו חזרה. מה אני מתכוון? בהקשר שלנו לפעמים נאמרת איזה דעה מסוימת שהיא קצת קיצונית, כמו תנועת המטולטלת, היא הולכת יותר מדי גבוה, ואז הרובד הבא, מה הוא מנסה לעשות? למשוך אותו לכיוון השני. לפעמים זה ייקח כמה תנועות עד שנגיע לאיזון הרצוי ששומר על הרעיון הבסיסי שההלכה מעוניינת בו, יחד עם זה שהוא לוקח לחשבון עוד גורמים, חלקם למשל שזה יהיה ישים למשל, או דברים נוספים. אבל אפשר להרגיש, ובואו נראה את זה מיד בתוספתא, שהמשניות כאן הן מתארות איזושהי רשימה קדומה של אין מדליקים, ויש איזושהי תנועה אצל החכמים המאוחרים יותר שהם קצת למעט רבי טרפון, ושמה הם עושים לרשימה? הם קצת פותחים אותה וזה ידליקו. כשלוחו המדי עצמו זה מאוד אולי מראה על קדמות הדרה, כי לוחו המדי מוכרנו במשנה ממשנה בכתובות בפרק ג', הוא אחד מדייני גזירות בירושלים, שמה זה עושה לו? ממקם אותו כתנה מזמן בית שני. אז אם התמונה הזאת נכונה, זה אומר שיש פה רבדים די קדומים במשניות, למרות שנראה בהמשך רוב האש והדיונים במשנה הבאה, זה בעיקר רבות הספטה, קוראים ביבנה, כלומר כבר אחרי החורבן. אפשר לראות שם את המאבק על החיפוש והיכולת להדליק. אבל התופעה הזאת שתיארתי פה, שההלכה הקדומה נתנה רשימות של לא מדליקים, אז החכמים מנסים לפתוח, זה מאוד מאוד בולט בתוספתא, פשוט תעפו את העמוד, בסדר? ככה לעשות, לא להפוך את ה... ככה, יש לך תוספתא, בסדר? פה התוספתא מובן מהמהדורה של פשאו ליברמן, וכאן תראו משהו שמאוד בולט בתוספתא. היא כתובה כפירוש איזושהי רשימה שכבר קיימת, זה דבר ראשון. ודבר שני, כל הפירוש, כל הזמן מה מנסה לעשות? לאפשר להדליק בכמה שיותר דברים, בדיוק כמו שתיארנו במשנה. תראו, מדליקים בפתילה מחורכת ולא בסמרטוטין, אף על פי מחורכים. כל אלו שאמרו אין מדליקים לשבת, תראו את הביטוי, כל אלו שאמרו, כמו לפנינו, זה יכול להיות המשנה, זה גם יכול להיות אולי רשימה אחרת שקודמת, אני לא יודע, בהמשך תבינו למה אני הרהרתי באפשרות הזאת. כל אלו שאמרו אין מדליקים בשבת, מדליקים הם ביום טוב. הדבר ראשון, מאזנים. בשבת לא, ביום טוב כן, די ברור למה, כי ביום טוב אפשר להדליק אש. מפני מה אמרו אין מדליקים בשמן שריפה? רק נשימו לב לסגנון כזה, אנחנו לא נעסוק היום בשמן שריפה, אבל יש הלכה ידועה שלא מדליקים בשמן שריפה. מה אופי הדיון בתוספתא? כמו תלמוד, פירוש, מפני מה? הוא בא להסביר. אני עובר להלכה ב', כל אלו שאמרו אין מדליקים בהם בשבת, עוד פעם, מתייחסים למשהו קודם לנו. עכשיו מה עושים? מותר, עוד פעם, נותנים לך היתר. מה היתר עכשיו? מותר לעשותה מדורה בין על גבי הארץ, בין על גבי מנורה, בין להתחמם כנגדן, החידוש היותר גדול לו, בין להשתמש לאורן. זה חידוש יותר גדול. מה בעצם אומרת התוספתא? צריך להבדיל בין נר לבין מדורה, נכון. אלו דינים בנר, ולא דינים במדורה. מדורה יש לה אינטראקציה אחרת, היא פועלת אחרת מאשר נר. הנר רוצה להוציא אור צלול וזך שבוער לאורך זמן ונעים להיות לאור, למדורה יש מטרות אחרות. פה מישהו מקמים בבית? בבית שמש אין לה אף אחד. גם בירושלים אין אף אחד? יש, אוקיי. הקמים מרצת, נכון? כלומר, הוא נועד לפעול אחרת, לכן, אבל אותה תנועה, מגבילים את דין המשנה רק לנרות. עכשיו זה בעיקר מאוד מאוד בולט בהלכה הבאה בתוספתא, שהיא גם שופכת אור חדש מסוים על יחסי משנה תוספתא וגם על המהלכים שהתרחשו כאן. כי מה אומרת התוספתא הבאה בהלכה ג'? רבי שמעון בן עזר אומר אין מדליקים בצורים, רבי ישמעאל אומר כל היוצא מן העץ אין מדליקים בו, רבי ישמעאל ורבי יוחנן אומר אין מדליקים אלא ביוצא מן הפרי, הביטרפון אומר אין מדליקים, יש פה ארבעה תנאים שמה הם אומרים כולם? אין מדליקים, אין מדליקים. אמנם חלק אומרים אין מדליקים אלא, ויש פה גם אפשר לראות יפה מהתוספת מעבר שפות. המשנה מה מביאה לנו? רשימה של חומרי בעירה, לא בלחש, לא בחוסד, לא בחלח. כאן לעומת זאת מה מנסים לייצר? שפה יותר קטגורית, יוצא מן הפרי, יוצא מן העץ. רואים? יש פה שפה שמנסה לייצר קבוצות, ועדיין הנטייה, כל התנועה היא לא מדליקים, לא מדליקים, מצמצמים לפה, מצמצמים לפה, עד שמגדול המצמצמים בהלכה. רבי טרפון, רבי טרפון בעצם מחק את כל מה שאמר לפניו, ואמר דבר מאוד פשוט, רק שמן זית. ואז קמה אופוזיציה. עמד רבי יוחנן בן נורי הרגליו, וזה מתואר כתגובה בעיקר למי? לרבי טרפון. אחרי שנחזור למשנה, נראה מה קרה לזה במשנה. עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו, ואמר, מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן? שום שמן. בארץ ישראל יש שמן זית. אמרנו זה פה בשבוע שעבר. כן? לא לחזור על זה. אני לא זוכר מה אני מדבר איפה. אמרנו על זה פה. אוקיי, אז, אבל בבל, מה יעשו? מה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים בלבד? מה יעשו אנשי אלכסנדריה שאין להם אלא שמן צנונות? מה יעשו עד שקפוטקיה שאין להם לא זה ולא זה? כלומר רואים פה אופוזיציה שקרה בדיוק על הרקע של הקושי להדליק נרות עם הדרישה היפרה הזאת של שמן זית, ואז תראו את הסוף, אין לך אלא מה שאמרו. וכאן זה הצורה הכי ברורה בכל המקורות התנאים פה, התהליך שתואר. יש מה שאמרו, יש איזושהי רשימה שהיא אמרה לא ולא ולא ולא, אז מה הוא אומר? מה שכתוב ברשימה? בסדר. מה שלא כתוב? אומרים אחרות, רבי טרפון יש לו שורש נשמה של משה פיינשטיין, נכון? לא מדליקים בכלום חוץ משמן זית. רבי יוחנן בן נורי הכניס את השפה של שמן זית, נכון? מה שכתוב שאסור אסור, כל השאר, כל השאר מותר. הוא נורא נורא בולט כאן האינטראקציה הזאת. מה זה? אני חוזר, אין מדליקים, אין מדליקים, אין מדליקים, וכנגד זה באה שפת המדליקים. בעצם בצורה מסוימת אפשר לחזור עכשיו לכותרת של הפרק במשנה ולומר במה מדליקים, במה מדליקים, זו כותרת שמכוללת בתוכה תהליכים של דיונים בבתי המדרש במשך לא יודע כמה שנים, עשרות שנים. מתחילים ברשימה הקדומה אין מדליקים, והרשימה החסרה כביכול שאיפה היא תופיע בעצם? תחזרו למשנה, איפה יש כן רשימה של מה מדליקים? משנה ב', נכון? כי בעצם אנחנו יודעים עכשיו, הסמך התוספתא, שמה שמתואר במשנה, כי חכמים אומרים, מתירים בכל השמנים, שמן שם שמנים, שמן גזים, בעצם יודעים שמי הם החכמים האלה? רבי יוחנן בן נורי. וזה הרשימה הזאת נאמרה כתגובה לעודף האיסורים או חוסר הישימות המעשית של מגמת האין מדליקים. זה בעצם עולה יפה מתוך התוספתא. מבחינת יחסי משנה תוספתא, מה שבעצם רואים כאן, שמצד אחד התוספתא כתובה באופן ברור כפירוש להלכות קדומות יותר, מצד שני אפשר לראות למשל בדוגמה הזאת שהתוספתא שימרה כנראה סיפור שהוא קודם או גולמי יותר מאשר מה שבפועל בתואר במשנה. המשנה נטרלה את המייסה שהויו, את כל הסיפורים. כשמספרים סיפור כולם נדלקים, אני יודע, נכון? זה נכון? פחות עייפים מהשעה, פתאום מתעוררים. אבל המשנה היא משעממת קצת. לא, המשנה העיפה את הסיפורים. בעצם יוחנן בן נורי הופך להיות חכמים. במקום להגיד שהיה ויכוח בין רבי טרפון ויוחנן בן נורי, פשוט אומרים לך את ההלכה. מה מרוויחים כמובן שזה כבר לא סיפור? שזה כבר לא רבי יוחנן בן נורי, אלא מי זה? חכמים. זה ההלכה, זה כולם. כן? כלומר, יש גם יתרונות לשפה, אבל בגדול, אני חוזר עכשיו לפרק שלנו, הכותרת מתארת בתוכה בעצם תהליכים שהתרחשו בתוך בית המדרש התנאי. עכשיו, כשאנחנו מתבוננים בהמשך הפרק, אז אנחנו יכולים לראות שהמשנה ממשיכה לטפל בשמנים ופתילות, רק שבנפרד. יש משנה א' שמביאה, כאמור, רשימת פתילות של המדליקים, ורשימת שמנים של המדליקים, ואז משנה ב' עוסקת בשמנים, ומשנה ג' עוסקת קטילות, נכון? כבר לא במשנה אחת, אלא ברשימות נפרדות. זה גם די ברור למה הדיונים האלה הופרדו, בעוד שהדיון הראשון חיבר אותם יחד. כי לפני שנענה על זה, אנחנו צריכים לשאול עוד שאלה כדרכם של יהודים, וזה למה יש דיון כפול פעמיים בפתילות שלא מדליקים ובשמנים שלא מדליקים. זה כמעט ברור שההפרדה בין הדיונים היא כי כנראה הבעיה שיש במשנה א' איננה אותה בעיה שיש במשניות ב' וג', ולכן הדיונים הופרדו. אם כבר אמרנו את זה, עכשיו אפשר להגיד קצת אחרת. למה משנה א' מביאה יחד את שמנים ופתילות? כי שם הבעיה שמטרידה את משנה א', שזאת הסיבה שהיא אוסרת להדליק בהם, היא משותפת גם לשמנים וגם לפתילות. לעומת זאת, הבעיה של השמנים במשנה ב' היא בעיה שמיוחדת לשמנים, והיא לא משותפת לדיון על הפתילה במשנה ג', לכן נפרידו בין הדיונים. שאפשר גם לראות מאוד יפה בסוגיות הגמרא, שהגמרא הפרידה היטב בין הדיונים במשניות האלו, כי זה פשוט לא אותה בעיה. אפילו רואים את זה בדבר מאוד פשוט. משנה א' זה די מוסכם שלא מדליקים בכל הדברים האלה, נכון? חוץ מחלב שיש עליו איזה ויכוח. לעומת זאת, אני הולך למשנה ב', יש שם מלחמת עולם על מה מדליקים או לא. כלומר, אפשר לחוש כבר מקריאת המשניות, שכנראה משנה א' מתארת חומרים שלא מדליקים בהם מהסיבה הפשוטה שהם כנראה לא דולקים היטב, כנראה הם לא דולקים טוב. זה כרגע לא משנה הזיהוי, עדיין לא, כן? משנה מאוד, אבל עדיין לא הזיהוי בדיוק טיב הבעיה. אבל למה זה מפריע לי שלא דולק היטב? בשביל הגמרא האור לא נתפס טוב, השמן הרי צריך להישאב בתוך הפתילה, השמן הזה לא נשאב טוב בתוך הפתילה, ואז יוצא אור לא מוצלח. בלשון ימינו זה כמו פלורוסנט מהבהב. מה הייתם עושים כשיש פלורוסנט מהבהב בחדר? מה היית עושה? מחבר. ואם זה שבת? מה היית עושה? קורא לגוי. מה היית עושה? ואת החוסית קורא לילד, נכון? טוב, מה אתה עושה, כן? טוב, נגיע. לא, אבל עכשיו הבעיה הזאת, הפלורוסנט המהבהב יכול להיות, יש פה מישהו שמבין בחשמל, יותר טוב ממני. לא בגלל הפלורסנט, גם בגלל הסטארטר יכול להיות? יפה, אז הנה, אז או בגלל השמן, או בגלל הפתילה. הסטארטר זה השמן, והפלורסנט זה הפתילה. בסדר, הכל יצא מצוין, בסדר? אז זה יכול להיות בגלל בעיה כפולה. ויות וזה כך, אבל זו אותה בעיה. בסופו של דבר, מה הבעיה? שזה פלורסנט מעבר. אז המשנה הביאה אותם יחד. לעומת זאת, כשאני עובר למשנה ב', היא מדברת על בעיות ספציפיות לשמן, שהפתילות לא מייצרות בעיות כאלו, ולכן צריך לדון בהן בנפרד. או בלשון התלמודים, בדף כ"א עמוד א', הגמרא תשאל, תאמר, אמר רבא, אמרנו להביא גמרות, זה נמצא כ"א עמוד א' אחרי כ-15 שורות, בסדר? אם זה לא מדויק, תום חלולי, בסדר? אמר רבא, רואים תוספות דיבור מתחיל שמחת בית השלווה, שלוש שורות מתחת, וזה בתחילת השורה בגמרא. אמר רבא, פתילות שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת לפני שהאור מסכסכת בהם. שמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בבני שאין נמשכים אחר הפתילה. זאת הבעיה, לא דולק טוב. לעומת זאת, כשאני הולך לגמרא שדנה במשנה ב', אני מגלה, זה לא הבעיה שם. שם יש בעיה אחרת. והאמת שזה מפורש, אפילו הייתי אומר, בתוך המשנה עצמה. כי אין מדליקים לשמן שריפה ביום טוב, זה ודאי מובלעת שבפני עצמה. תורידו קודם את התוספתא, כל הפרק הזה ודאי מדבר על שבת, שמן שריפה זה בעיה בפני עצמה, אני עוד לא החלטתי אם בכלל נעביר איזה שיעור, אבל זה בעיה בפני עצמה, וגם הראיה, שמן שריפה מופיע גם איפה? במשנה א', יחס לשבת. אז זה ודאי מובלעת בפני עצמה. ואז רבי שמואל אומר, אין מדליקים במטרה לפני כבוד השבת. אז הוא מנמק כאן, למה לא להדליק ביתרן, בנימוק שלא הופיע קודם לכן. רק מה השאלה, מה זה הכוונה כבוד השבת? מה זה הנימוק הזה? מה הוא? מה?
האור לא יחד.
זה מסריח. אתם אומרות כאן באגף הזה שזה מסריח, נכון?
נכון.
אתם יודעות גמרא, כן, סך הכל הגמרא אומרת. הגמרא בחפי עמוד ב' זה כ-5 שורות מלמעלה, יותר קל לספור עד 5. מי טיימר, אמר רבא מתוך שריחו רע גזירה שמא יניחנה ויצא, או בלשון פשוטה, משנה א' מתארת פלורסן מעבב, ומשנה ב' מתארת נר שמסריח. זה פשוט, זה דולק מצוין. זה רק מסריח, זה הכל. זה בעיה אחרת. כן, עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר לי אביי ויצא, מה אכפת לי? כתוב להדליק נר שבת, הוא ידליק נר שבת, הנר דולק יפה. ויצא, ופה באה התשובה שאומרת הגמרא, אמר לי שאני אומר הדלקת נר בשבת חובה. מה היה התשובה? הרי הוא הדליק את הנר, הוא קיים את החובה, אז מה אתה עונה לו? אז אומר רש"י, ויצא, מה אכפת לנו? תמיד צבא הוא קיים, מה שליטווק, נכון? כן, לא, נצבא. חובה, אומר רש"י, כבוד שבת הוא שאין סעודה חשובה אלא במקומו, כן, יממה, פרק בת רדיומה. כן, ובעצם מה שעולה בדברי רש"י, ואני אפתח את זה יותר בהמשך דרך הרמב״ם, זה שבעצם שתי הרשימות של הפסולים, מה הן מצליחות לגלות לנו? שיש לנר שבת בעצם מה שקוראים לבריסק שני דינים, נכון? או סבא שלי תמיד אומר שתי הלכות, הוא לא אומר שני דינים, תו הלוכס, ככה תמיד כל השירים שלנו, והוא לא אומר דינים, הוא לא אומר שתי הלכות, תו הלוכס, תמיד שתי הלכות. הלכה אחת היא להדליק נר שידלק יפה, ובזה בעצם את זה היינו יודעים רק ממשנה א', כלומר מה היינו חושבים לו רק היה את משנה א', הדבר היחיד שצריך הוא להדליק נר שידלק יפה, לא פלורסנטי מערבים, שיש דרכו. אבל מהרשימה השנייה, לא רק שעכשיו דנים בשאלה, טוב, אז אפשר להדליק ביתרון או לא, בעצם למדנו עוד יסוד של נר שבת. כי מה למדנו? לא רק שצריך להדליק נר, אלא שצריך לאכול אור הנר, או כל מה שדיברנו בשיעור הקודם, זה בעצם כתוב פה. כלומר, אם אתה מדליק נר שדולק יפה, אבל לא נעים להיות בחדר, והבן אדם פשוט יצא מהחדר, אז החסרת את הקיום השני של האכילה, או בשול תוספות שם, אומרים תוספות שם, הדלקת נר ושבת חובה, פירוש, במקום סעודה, וחובה היא שיסעוד, במקום הנר, משום עונג. וזה כמובן מאוד מעלף המהפך של תוספות חסים, כי אנחנו רגילים לדבר על כיבוד ועונג, נכון? רבי שמואל אמר, כבוד השבת, מה אמרו תוספות? עונג שבת, כן? כי הם תפסו בצדק שלאכול לאור הנר שייך יותר לעונג, כן? כלומר, כבוד יותר שייך, בואו נעשה קצת סדר, כבוד לכאורה יותר שייך לסדר את הבית, אני אתן לכם דוגמה אולי של נר שהוא כבוד השבת, בסדר? אתם מניח גרים בעיר נבח, אז יש לכם בניונים עם חדרי מדרגות, יש אור לחדר מדרגות בשבת? יש להם. נעצים. ואני גר בבית שמות קרקע עם גינה, עם עצי פרי, עם נוף, טוב, זה בבית שמש, בסדר, אבל זה נחמד, בסדר? והכניסה לבית היא ישר כאילו משביל בחצר, ובכניסה יש לנו אור שאפשר להדליק אותו. החוויה הזאת שאתה בא לבית שהאור דולק מעל דלת הכניסה ודופקים בדלת ויש אור לבין שהוא מחובר, זה אי אפשר לתאר את ההבדל בחוויה. זה כאילו ההבדל בין להזמין את הבן אדם לבין להגיד לו יש פה כלב נושך, אל תבוא, כן? כאילו האור הדולק הוא מזמין, הוא מאיר פנים, האור המחובר הוא... זה כאילו זה מחובר כשיש אור דולק, זה יותר כבוד השבת. אם אני שוכח, זה נדיר, אבל אם אני שוכח להדליק את האור הזה לפני שבת, אני מרגיש כאילו לא הדלק, כאילו משהו לא בסדר בשבת הזאת. אבל העונג שבת הוא בתוך הבית, הוא לא בכניסה לבית, הוא שאוכלים, הוא לאורו. אז עוד נחזור לעניין הזה שכבוד ועונג זה מונחים שהרמב"ם לא משתמש בהם. אבל בגדול, יש פה רשימות של פסולים שונות, אבל הרשימות השונות, למיטב של דבר, מגלות על יסודות שונים של נר שבת. שהאמת היא שהדבר הזה גם מאוד בולט בדיונים בגמרא. הגמרא עסוקה בכף עמוד ב', בזיהוי של כל החומרים האלה שנזכרים במשנה. מה זה לחש, מה זה חוסן, מה זה קלח. אם יהיה זמן היום, אם לא בפעם הבאה, נעבור קצת, כאילו לכם מזהים. ודבר אחד בולט, שצריך לזהות את זה. למה צריך לזהות את זה? כי לא הכל מוכר. למה לא הכל מוכר? מסיבה פשוטה. אם אתם לא דולקים טוב, אנשים לא ישתמשו בזה. לא ישתמשו בזה לא רק בשבת, אלא כנראה יש להניח בפלורסנט מעבר, גם לא כדאי להשתמש ביום חמישי. אנשים לא ישתמשו בזה. אז תגיד לי מה זה. לעומת זאת, מה זה יתרן? מה זה שמן שום שמי? לא צריך להסביר לאף אחד בזמן. אין שום דיון בגמרא מה זה. רק זוהר אמר, החליט שצריך לכתוב מה זה שמן שום שמי. ולא צריך. למה לא צריך? כי זה דולק היטב. המשנה השנייה לא עוסקת בנרות שלא דולקים היטב, הם דולקים מצוין. ואנשים השתמשו בזה, לחומרי בעירה. דברי רבי נחמן בן נורי מעידים על זה. השתמשו בשמן שום שמי מבבל, בשמן אגוזים במדי וכולי. אלא מה? יש לו ריחות, יש לו בעיות אחרות. שמן זית דיברנו קצת, נעריך בזה יותר היום. יש לו כמה תכונות יפות שאין לאחרים. אז עכשיו אפשר לדון, אבל הייתי אומר בצורה הבאה, במשנה א' מעיפים חומרים שלא רואים להיות נרות, משנה ב' עוסקת במי שהוא נר, שהוא דולק יפה, רק בוא נדון אם טוב או לא טוב. וכאמור, המשמעל עושה ויתרן, חכמים עתירים בכל השמנים, והמיטפון שמן זית. עכשיו פה נחזור לתוספתא שלנו קודם. בתוספתא ברור שחכמים זה רבי יוחנן בן נורי, ומי הרגיז אותו הכי מכל השיטות? המיטפון. מה עשה עורך המשנה? הפך את רבי יוחנן בן נורי לחכמים, ושם את רבי יוחנן אחרי חכמים. מה הוא הרוויח בזה? מה הוא רוצה ללמד אותנו בזה? הוא גאון, אני אומר לכם. מה הוא רוצה להרוויח בזה? שחכמים לא חולקים על רבי טרפון, או אולי נגיד לצורה הבאה, חכמים חולקים על רבי ישמעאל, נכון? זה במשנה בולט, כי מי נמצא ברשימה של חכמים שלא היה בדברי רבי יוחנן בן נורי? יתרן, זה ברור. רבי יוחנן בן נורי, סליחה, רבי ישמעאל במשנה עושה יתרן כי הוא מסריח. האם האחרים מסריחים? כל הרשימה הזאת מסריחה? אז אני חי מפי זוהר אמר. התשובה היא לא, לא כולם מסריחים. דברי חכמים הם לא מהווים תגובה לרבי ישמעאל. בתוספתא זה ברור, וזה גם המציאות אומרת את זה. שכל הישר. רבי ישמעאל היה נגד דברים עם ריח רע. רבי טרפון דרש שמן זית. חכמים נאבקו ברבי טרפון. אבל רואה המשנה, בנת המשנה כך שחכמים נאבקים ברבי ישמעאל, זה לא הרשימה בלי שבי אוכל בנורי, כי איתרן נמצא ברשימה שלה, כמו ריח רע גם לא מפריע להם. אז זה נכון שהם חולקים על רבי ישמעאל, אבל כשרבי טרפון נמצא אחרי, אז מה, איך אפשר עכשיו לקרוא את המשנה? שהאמת מתירים בכל השמנים, אבל מה אנחנו ממליצים לך?
עדיף.
משמן זית, מי שיכול. כן, עדיף. אח שלי הבריסקר, יצחק, מי שמכיר אותו, ליצי, נכון? מכיר, אתה רואה? אז אשתו מדליקה משם, למרות שברמב"ם ושולחן ערוך נפסק שלא חייבים, כן? הוא רוצה, נכון? אז זאת משנה ב', כן, מישהו רוצה להעיר?
אולי נאמר שהדיון היה לגבי אותם המסוגלים להעיר, ולכן אלה פונקציות חקלאיות, ולכן אי אפשר לדמות את זה, כי זה הם שימשו תחילת המדבר והקלח וכל הדברים, אלה הן תופעות שעזרו דווקא, הייתה להם תאורה.
כן.
אבל תאורה זו לא מספיקה אולי, כמו שאמרת, לקיים את זה.
אתה פה מעלה במסותר עוד שאלה שדילגתי עליה, אבל ואלה, אתה נדון בה קצת, וזה אין אפשר להבין היגיון במבנה של הרשימה. אז יש איזה בין הפרשנים החדשים שתי הצעות, אחת יותר ספרותית, זוהר אמר כותב את זה, שזה עובד ברשימה של הפתילות, לא עובד ברשימה של השמנים, אז, אבל ברשימה של הפתילות זה הולך מהקצר לארוך, רואים? לחש, חוסן, קלח, זה כאילו מילה אחת, תפילת מדבר, תפילת מדבר, שתי מילים, ירוקה של פני המים, שלוש. אחרים כתבו, זה לפי כמה זה לא טוב, כן? זה לפי האיכות, כן? לא יודע, בסדר? בשמנים זה לא עובד, בסדר? כי עוברים משמן צריפה ל... זה עובד עד שמן צריפה, זה לא עובד בעלייה וחלב. לא, לא, נכון? בסדר, כפרה. בכל מקרה, משנה ג' היא משנה שעוברת לפתילות, וגם היא עצמאית ממשנה ב' מהסיבה הפשוטה שהיא דנה בבעיה ספציפית של של פתילות. כשאני אומר לכם בכנות, אני לא יושב עדיין מספיק טוב על סוגיית הגמרא, להבין לאשורה את כל הבעיה, אבל קודם כל יש פה, כפי שאמרנו קודם, שינוי שפה. עוברים מרשימה של לחש, חוסן, קלח, עוברים פתאום למה? יוצא מן העץ. זה יותר מושגי. יש פה קטגוריה. הייתי מוסיף על רקע התוספתא, שקודם בהלכה ג' בתוספתא, תעברו חזרה לתוספתא, יוצא מן העץ מופיע בדברי רבי ישמעאל, באיזה חטיבה הלכה שעוסקת ב... בשמנים, נכון? אז בדומה למה שאמרנו קודם על חלב, גם פה אפשר לראות דבר דומה, שיש הלכה לא מדליקים ביוצא מן העץ, אבל השאלה היא, האם זה נאמר על... השם על הפתילה, תודה, כן? האם זה נאמר השם על הפתילה? במשנה זה נאמר על פתילות, בתוספתא זה מובא גם על שמן. אבל כאן השאלה הגדולה, אני אומר, זה לא יושב לי מספיק טוב על הלשון, לכן אני, ברשותכם, אני... תיתנו לי קצת עוד קצת ללמוד. אבל השאלה הגדולה היא הקישור בין זה לבין הצלע השנייה של המשנה הזאת, שהיא תומה וטהרה. אם רק אסביר רגל אחת את העולם המושגים של תומה וטהרה, כדי להציב נכון את השאלה אודות הקשר האפשרי ביניהם. וזה שהעולם של תומה וטהרה, רק שלושה דברים מקבלים תומה. אדם, אוכל וכלים. מה המכונה המשותף של שלושתם? שהם כבר לא שייכים לטבע. הכלים הם עברו תהליך שאדם חקק כלי ויצר באמצעי טכנולוגי מכשיר שאיננו טבעי. אוכל גם הוא עובר תהליכים של עיבוד וטיוס. הרשב"ם על התורה מסביר שהדין של הכשר זרעים זה הכוונה להעביר אותו תהליך של הוצאה מהטבע והכנסה לרשות האנושית, שבני אדם מתחילים להכין אותו. וגם אדם הוא לא חלק מהטבע. בעלי החיים הוא חלק מהטבע, ולא בני אדם. בני אדם הם יצורים מיוחדים. וכשפה עוסקים בשאלה אם משהו מתמת תמרת העלים, בלשון של למדני, זה דרך אחרת לשאול האם הוא נחשב... מה? כלי. נכון? האם הוא כלי. וכאן בעצם כשאומרים כלי, גם אנחנו צריכים לזכור שבלשון של חז"ל, כשאומרים כלי, לא מתכוונים ל... בכלי, בסדר, מתכוונים לנו בגד. היום אף אחד לא יקרא לו, הסוודר שלי לא יקרא לו כלי. אבל בשם חז"ל זה ברור שכשהם אומרים כלים הם מתכוונים גם לבגדים, מטבילים את הכלים לפני השבת, זה לא רק את הקערות של הסלט. גם הבגדים, ומשניות שלמות מתארות כך בגדים. כלומר, בעצם כשאומרים על פשטן, לא חושבים על בגדים, אי אפשר להדליק בבגדים. עכשיו, בתוספתא מה ראינו? בדיוק ההלכה הראשונה בתוספתא. כי אני אגיד לכם משהו מאוד מעניין עליהם. אני זוכר כילד שאבא שלי היה מדליק נרות חנוכה בשמן, הוא לא היה קונה פתילות מוכנות בסופר. אתם יודעים את זה? הוא היה קונה כזה חבילה של צמר גפן בבית מרקחת, והיה עושה ככה. והיה מכניס אותו לתוך השמן, ויש לו כוסיות כאלה ענקיות, כמו הגדות של הרב בריסק, אז עד 12 בלילה ככה. והיום הכל קנוי בסופר, יש פתילות מוכנות עם שמן, אפשר לקנות, רק בפתילות מוכנות, יש כדי בדיקה, כל דבר היום חושבים אם אין לו הכשר או איזה בית חרוש, שבטח אפשר להשתמש בו, כן? ככה, תמיד מתקשר, אשתו לא, אין לה ידי בדיקה, מה לעשות? אמרתי לה, מה הבעיה? אפשר לבדוק עם חתיכת בד נקייה, או עם אפילו שאתה דחק עם טישו, באמת? מה, לא חייבים? לא חייבים, כן? ואנחנו חיים בזה עולם מלאכותי לגמרי. אבל הם היו פתילות ממחזרים, הם לא מצליחים לחזור, כי הם לא זרקו שום דבר. כן? מי שולם ברבטרה ורואה מה היה להם בחצרות, איזה ערימות היה להם בחצר, דיברנו על ריח של איתרן. מי שיודע מה היה להם בחצר, תמיד לי, איתרן זה הבעיה האחרונה שלהם. ערימות של גפת, ערימות של גללים, של פרות, כאילו, קשה לתאר מה היה להם. אבל הם לא בזבזו כלום, מה זה גפת? בנם גידל זיתים, הלך לבית הבד, הוציא שמן, ואת כל השאריות הוא לקח הביתה. למה? הוא השתמש בהם כדי להדליק את התנור שלו. וכאן הרקע במשנה הוא להשתמש בפתילות שבאים לבגדים, לבגדים ישנים, ממחזור בגדים, כן להשתמש, לא להשתמש, הוא טוב לפתילה.
שמיה ניסור את הנגר. כשקודחים.
נכון, הכל, הם השתמשו בכל, הם לא זרקו כלום. הם מעלים פחות חומרים שהם סינתטיים, כי כל התעשייה הזאת של הפלסטיק לא היה קיים אצלם. כן, גם זה, סך הכל המצאה לא מאוד עתיקה, כן? אז זו המשנה ג'. עכשיו, משנה ד', אני חוזר למה שנאמר בתחילת הלימוד, משנה ד' מעביר אותנו מהשמן והפתילה לדיון עכשיו בנר, נכון? והבעיה שיש למשנה ד', שנצטרך לשאול את זוהר אמר, למה הם כל כך הסתבכו בבעיה הזאת? זאת בעיה של כמות השמן שיש בנר. אני אומר, לא מאוד ברור למה שלא פשוט ייצרו נר עם בית קיבול קצת יותר גדול. מה הבעיה? והנרות האלה עשויים ברובם הגדול לא מכסף, לא קונים אותם בצורפים לקלה באלפי שקלים, אלא חרס, מה הבעיה? קצת בוץ, קונים אותם לא, יש לך כלי. זה לא 100% ברור, מה שזכור לי מקריאה בספר שלו, אכן מצאו בחפירות ארכיאולוגיות רוב הנרות בגודל סטנדרטי, אבל גם היו מיוחדים יותר גדולים. אז לא לגמרי ברור לי מה הבעיה, אבל זה דבר הבעיה, יש לו נר סטנדרטי, ועכשיו הוא רוצה שזה ידלק עד שעה יותר מאוחרת, וכאן, אני אומר גם, נשאיר לפעם אחרת לברר בדיוק מה הבעיה, אבל המשנה מעלה סביב זה בעיה הלכתית, שלא יקוב אדם, תראו איזה חומרים משתמשו. אני לא מעלה על דעתי שהיה עולה על דעתכם להשתמש בשפופרת של ביצה. היום קודם כל את הביצה, מה עושים לה? שוברים אותה. אחרי זה מה עושים הקליפה? קופקים לפח. כן? כאן כנראה נקבו אותה והוציאו ככה. ועכשיו נקעו אותה בשמן, ועכשיו יש להם כלי, ובזול, כן, מחזור חבל על הזמן.
יש חזרה לזה.
ממש ירוקים, כן? זה גם היה ביצים אורגניות כנראה, כן? אז בכלל, אבל, ועכשיו מותר, אסור, עכשיו, תראו עוד פעם, המשנה אומרת, רב יהודה מתיר. עכשיו פה, עוד מהפוך את הדף, תוספתא. תראו בתוספתא, עוד פעם רואים, התוספתא משמרת, מה יעשה שרויו? הלכה, היי. אמר רב יהודה, כשהיינו שורים בעליית בית נתזה בלעוד, היו נוקבים שפופרת של ביצה ומלאים אותה שמן ונותנים אותה על פי הנר בערב שבת עם חשיכה כדי שיהיה דולק ושואב בלילי שבת. היו שם זקנים ולא אמר אחד מהם דבר. ומי שיודע מה עשו בעליית בית נתזה מבין למה הם רצו אור כל הלילה, כי הם היו עסוקים שם בכל מיני גזירות ותקנות והיו צריכים כנראה הרבה אור. אבל עוד פעם בולט שהתוספתא יש בה מעשה, מקרה, ואיך המשנה מביאה את זה? רב יהודה מתיר. בסדר? אבל רב יהודה איך מידע שמותר? הם עשו את זה, ואף רב זקן לא אמר לו, לא בסדר. אוקיי, אז זה משנה ד'. משנה ה' מביאה אותנו לבעיה הפוכה מבחינה האדם מאשר משנה ד'. במשנה ד', מה מטריד את האדם? הוא רוצה שידלק יותר מהסטנדרטי. במשנה ה' הפוך, הוא רוצה לכבות אותו. כן, האור דולק יותר מדי, והאדם הזה הלך וקיבה את הנר. וכאן המשנה הזו גם במפורש פורסת בפנינו את אותם שלושת מרכיבים, כשכן היא אומרת כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה. אז חס על השמן, כולם מבינים. הוא רוצה שהוא לא יתקלה. חס על הפתילה, גם מה זה חס על הנר? פה צריך לזכור את משניות פרק שלי, שהזכרתי את זה בפנייה קודמת, איך הם התייחסו לנרות האלה? זה נחשב דבר מאוס, כן, הוא חס גם על הנר. עוד לזאת הבעיה הנוספת שהמשנה כאן עוסקת, באדם שמחבא, ובקצרה מה הסיבות שהוא רוצה לחבות? אז דבר ראשון מפני גויים, מפני ליסטים, זה כמעט הפוך ממה שקורה היום. הם רוב האנשים שהם מפחדים מגנבים, אז הם מפחדים שהגנב יבוא כשהם לא בבית, ולכן כשהם עושים לשבת, מה הם עושים? משאירים אור בבית ועוד חכמים, עושים שעון שבת, שהגנב עושה תצפית, יראה דולק, נכבה, בטוח הגנב יחשוב יש מישהו בבית, כן? נכון? פילפ לואים, נכון? אבל אצלם זה הפוך, כי אצלם מדובר בליסטים. הבן אדם כנראה בבית שלו אין יותר רכוש גם ככה, יש כמה שברי ביצים עם חורים שאפשר לעשות נר. אז את מי שודדים? לבן אדם עצמו, אז הוא היה צריך בבית לשדול אותו, בקיצור, כן? אז ממש הפוך. אתה רוצה חושך שהגנב לא יבוא. כי אם יש אור, אז הגנב יודע שכדאי לבוא אליך. אז זה מפני ליסטים. גם זה ליסטים, זה לא סתם המילה הזאת. זה גנב מזוין, זה גזלן שבא בריש גלי, גנגסטר. הגויים, בהקשר של המשנה, אני לא יודע אם זה נכון להעלות את זה. אני כן יכול להגיד, בהקשר של המוראים, בגמרא, נושא האור והנרות הדולקים זה נושא דתי ראשון במעלה בין יהודי בבל לבין הסביבה הגויית, שכן הדת הססנית היא דת שהאמינה באור, במלחמה בין אור וחושך, והחברים שהם כהני הדת הפרסים, אחד מהדברים שלהם היה, הם הולכים מחבים נרות, כאילו נרות חנוכה, אם לדעת השם נימד את זה, מפני הסכנה, מניחה על שולחנו ודיון, זה במקומות ארץ ישראל סכנה, זה תמיד, בדרך כלל, זה תמיד, זה מקובל לחשוב שזה מרד בר כוכבא. אבל בבבל הייתה לי בעיה מעשית קונקרטית, להדליק בחוץ לא יחלוף. עכשיו אני יודע קצת מכל הפירושים האלה החדשים, שלקחו מהספר של שטרן, Greek and Latin Authorism, Jews and Judaism, כאילו מנחם שטרן, הפרופסור שם יקום דמו, מפעל חייו היה, הוא אסף את כל מה שגויים כתבו בעולם העתיק על יהודים. אז יש שם גם קצת קטעים, היהודים מדליקים נרות שבת, יהודים שזה בית יהודי רק מהנר. עכשיו, זה די מובן, כל מה שדיברנו בשבוע שעבר. דווקא אנשים לא מדליקים נרות, פתאום, דווקא ביום השביעי, בית זה בטוח יהודי, אתה לא תמיד רוצה לכתוב שלט גדול, כאן גר יהודי. זה לא תמיד נעים כשאתה חי בין הגויים. מפני רוח רעה, זה פשוטו כמשמעו, בסדר? בלי לדון עכשיו ביחסם של חז"ל לרוחות רעות, לשדים, הם האמינו בזה וזה היה אצלם בחדר, בסדר? זה חלק מהחיים שלהם. והדבר האחרון בשביל החולה, שישן, או מפריע לא לישן. אז המשנה אומרת פטור, לעומת זאת, כי כל הסיבות האלה הן מצדיקות את הכיבוי, לפחות לא לחייל, כן? וכחס אל הנר, כחס אל השם, כחס אל הפתילה חייב, רבי יוסי פותר בכולם, חוץ מן הפתילה, לפני שהוא עושה פחם, או בלשון פשוטה, בלי להיכנס פה לכל הסבך של מלאכה של הצחה לגופה, רק נאמר שמלאכות סילוק וכיבוי זה מלאכה שלדעת רבי יוסי לא חייבים, לעומת זאת, הכיבוי של הפתילה הוא מייצר את הפתילה, ולכן הוא מלאכה של עשייה, של יצירה, לכן חייבים עליה. זה לוקח אותנו למשנה ו', שגם קשורה לפרשת שבוע, בסדר? אז נגיד משהו עליה גם בזיקה לפרשת שבוע, ואז נגלוש לפרשת שבוע, כן.
יש שזה נולד או שזה יצירה בפני
עצמה? כי הוא מייצר את הפתילה, וכשאתה מייצר פתילה, יהיה לך סוד, ככה. עם הצמר גפן, מה הצמר גפן רוצה לעשות כשאתה מדליק אותו? מתפרק, כשאתה לוקח את החוטים כמו הציצית. ומתפרק, זה לא דולק טוב. לכן, מה הדבר היותר טוב? אתה מדביק את הציציות למשל, מי שיש לו בעיה, הכי טוב להדביק עם דבק מהיר כזה. סופר גלו, זה מצוין. כן? אבל נר, מה אתה עושה? אתה מדליק אותו ואז אתה מחבר אותו. ואז הפתילה, היא נעשית קשה והיא נעשית טובה. אז אתה עושה פה פעולה של ייצור פתילה. עכשיו, מפה אנחנו עוברים למשנה ו' וז', שנאמר עליה כמה דברים קצרות, וגם נקשור את זה לפרשת שבוע, בסדר? וכאן המשנה אומרת, על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה, בחלה ובהדלקת הנר. ודבר ראשון במשנה הזאת אנחנו רואים את הדלקת הנר כמצווה נשית, שהנשים הן אלו שמדליקות, זה בא יחד עם רשימה נוספת של פעולות בבית או מצוות שהאישה אחראית עליהן, שהן נידה, שברור למה האישה ממונה על טהרת המשפחה, וגם חלה שהוא בעצם קשור לקשרות המזון, כי לפחות אצלם, אני בישלתי צהריים עם הבית, אבל לפחות אצלם אנשים אלו שבישלו, כן? זה עוד היה פעם. וכאן המשנה בכתובות בפרק ז', שהמשנה בכתובות מתארת עילה לגט. אלו יוצאות שלא בכתובה, עוברת על דת משה ויהודית, אז אחת מהן זה אישה שמשמשתו טמאה ומאכילתו אוכל שאינו מוסר. שזה ממש שתיים מתוך הרשימה הזאת. הייתי גם אומר, הרשימה הזאת היא רשימה שבגדול היא נוגעת בתחומים שלא רק נוגעים לחיים הפרטיים של האישה, הם נוגעים לניהול הבית. כלומר, הקשרות של המזון, היות והיא הכינה אותו אז, או מכינה אותו גם היום, אז זה נוגע לכולם. הנידה נוגע ליחסים בינה לבין בעלה, לא רק עם הפרטי שלה, לא לבדוק אם היא שומרת זמן רבן אותם, כן? אלא זה נוגע ליחס בין שניהם. וכפי שלמדנו בשני השיעורים, היום והקודם, למדלקת הנר נוגע לכל בני הבית. כלומר, יש פה, הייתי אומר, אחריות על ניהול הבית. אני זוכרת אמא שלי מספרת לנו כשהיינו ילדים, שאומר היא זאת שממונה על הבישול, והיא גם זאת שמחליטה מה אוכלים. כלומר שיש פה איזה גם שלטון מסוים, כן? לא רק עבדות, כן? כלומר היא קובעת מה יהיה, כן? זה יותר עבדות, אני מסכים. כן, זה הרבה עבדות. אבל בגדול, המשנה מתארת כאן מצוות נשיות. המשנה לא אומרת למה נשים ממונות. הרמב״ם במשנה תורה בהלכות שבת פרק ה' הלכה ג', הרמב״ם כותב כמצויות יותר בבית, כן? אבל האמת היא שבגמרא מופיעים קישורים שבת ראשון נראים קצת אגדיים, אבל האמת יש בהם שורשים עמוקים באושיות החיים. זה הקישור של הגמרא לחטא גן עדן. למה אישה צריכה להדליק את הנר? כי יש לה קשר מיוחד לנרות, כן? מה הקשר המיוחד שלה לנרות? אז אומרת, אז הגמרא בלמד בית, הגמרא אומרת שהיא קיפתה את נרו של עולם, אז אמרו לה שהיא צריכה להדליק נרו של עולם. אני אסביר בקצרה, אולי אני אראה את זה יותר, אבל את הקישור הזה לגן עדן. קודם כל, חטא גן עדן לפי מסורת חז"ל, מתי הוא קורה? ביום שישי בשעה עשירית, ממש לקראת שבת. וחטא גן עדן, מה הוא מביא לעולם? מוות. הוא מביא לעולם את המוות. חטא גן עדן הוא גם מביא איתו דבר נוסף, המוות בא יחד עם ההולדה. הייתי אומר, כשהתורה מתארת בפרק ג' שיהיה מוות, אז היא גם מתארת אז איך העולם ימשיך להתקיים, וכך בעונש של האישה שהמוות בא בעקבות החטא האכילה מהעץ, אז נאמר לה שהיא גם זו שתביא חיים לעולם. אתם איך שמעתי פעם מדני טרופר, ממש אלול אחרי ההתנתקות, הזמנתי אותו לבית שמש, נתנו דרשה יפה, והוא ניסה להתייחס כאילו לתחושות ולהרגשות באותו זמן. היו אז שקראו, בוא נלך עם החרדים, הכוונה הייתה לקפוץ לים יחד איתם, כאילו לעזור את הציונות החילונית, אבל בלי הציונות החילונית לא היה פה כלום. והוא כאילו רצה לדבר על שאין ברירה, חייבים ללכת עם הציונות החילונית. אז הוא אמר את המשפט הבא, הוא אמר, אני מניח שכשאמרו לאדם אחרי חטא גן עדן, כשאמרו לו את העונש שלו, בטח שנא את חווה מאוד. ואז שהוא שמע שבעצם תלמיד בנים, אז מה הוא הבין? שהוא לא יכול בלעדיה. הוא לא יכול בלעדיה, הוא תקוע איתה. אז הוא נשאר איתה. כלומר, האישה הביאה את המוות, אבל גם העונש שלה הוא שהיא גם תביא לעולם את החיים, את ההמשכיות. עכשיו, בעצם חטא גן עדן, אני אוסיף, הזכרתי את זה גם קודם, החטא התחיל בתאווה לאוכל, שתורגם לשינוי גם במיניות. כשחוזרים לרשימה הזאת וקצת מסתכלים בה, אנחנו בעצם מגלים שהתיקון של החטא, או הקישור לחטא, הוא בא על ידי זה שיש פה איזושהי אחריות מסוימת, או מינוי מסוים של האישה, לנסות את כל אותם תחומים שהתקלקלו בחטא, לנסות אותם לתקן. ואני אומר את זה בצורה הבאה, החטא, מה שהוא חידש בעולם, הוא את כוחות התאווה, שאני דרך אגב לא נגדם, בסדר? אני שאלתי תלמידי פעם בישיבה, אתם רוצים להיות בעלי תאווה? וכולם התביישו להגיד את האמת, והאמת היא שכן. ואני אגיד לכם שהתורה אומרת במפורש בספר דברים, שאדם יכול לאכול כל אשר תאווה נפשך. אבל התורה מאמינה בתאווה, רק מה? כדי להנות מכוח התאווה, צריך לעשות לו תיקון. אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת. החטא הביא לעולם כוח שלא היה קודם לכן, ואם לומדים עם הכוח הזה להשתמש נכון, האדם יכול להגיע לגבהים יותר עמוקים, לגבהים יותר משמעותיים, שקודם לא היה. כלומר, הכוח הזה של התאווה הוא התעורר, אבל הוא דורש תיקונים. עכשיו, מה בין היתר מתקן את כוח התאווה? הבעיה של התאווה זה שהאדם מאבד את הרסן. ומה נאמר לאדם בחטא גן עדן? נאמר לו, או לפני גן עדן, יש משהו שאתה אוכל הרבה ויש משהו אחד שאתה לא אוכל. הוא עבר על הצו. אז תיקון התאווה הוא אם אתה יודע להתעבוד גם כשאתה יודע גם לקבל את הצו. עכשיו, מה זה אם לא תאוות המשפחה? שיש זיווג, אבל הזוג יודע שיש זמנים שהוא צריך לפרוש. נידע זה האבא של תיקון החטא של התאווה של המיניות, שהיא הופכת למיניות חסרת רסן. מה זה מעשרות? מעשרות אומר שאדם פחלה, אדם מקבל והוא מפריש, כי מה הוא יודע? שמי נתן לו? הקדוש ברוך הוא. זה עוד פעם, זה כוח תיקון של, של האוכל. בעצם הדלקת הנר, אני חוזר לדברים שנאמרו כאן, הדלקת הנר באה לייצר מפגש מחודש בין בני הזוג ובין בני המשפחה, יוצא פה בית אחר, בית עם קדושה. עכשיו האמת היא, כשאנחנו נזכרים בפרשת השבוע שלנו, אני יכול קצת לעבור, נכון? תגיע הזמן של שיעור פרשת השבוע, נכון?
אתה יודע, אתה יודע, רק על המשנה שיותר דרמטי, אז בפרק אנחנו בכלל לא יודעים שיש מצווה להדליק נר, כלומר, יש תורך בזה מסיבות פרקטיות אולי, יש דברים שאי אפשר להדליק, יש בעיה של ציפוי, כי זה לא עובד טוב. אותה משנה הזאת אומרת שזה כאילו חובה, זו חובה שיש בעיה אם לא עושים אותה, ואחד אנחנו עושים את המצווה, זה ממש, זה שם מאוד רמת משאר הפרק.
כן, את צודקת, זה נכון. וכאן משהו מפרשת שבוע, העבד הולך לחרן, מביא ליצחק אישה, והוא מביא אותה אוהל עשרה אמו. אז מה מתאר רעשי, מה זה האוהל עשרה אמו? שהאופי של האוהל של שרה התגשם גם בה. הוא הרגיש שהיא בחורה מחרן, אבל שהיא יודעת ללכת בדרכי שרה. מה עם הדברים האלה אומר רעשי? שכל זמן ששרה הייתה קיימת, היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, והענן קשור על האוהל. משנה את הפסקור. ובמילים מאוד פשוטות, הענן שקשור, הנר שדלוק מערב שבת לערב שבת זה הנר, הברכה מצויה בעיסה זה החלה, והענן שקשור על האוהל זה... מה נשאר לנו פה? מה? אם זה נידע, אני אציע לכם שכן, ואני אסביר לכם איך, כן? איפה הענן נמצא במקדש? איפה הוא נמצא? מעל הקרובים. אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לפני ולפנים. אז איפה מעלים ענן כל יום? בכתובת. זה לא הזמן לשיעור ארוך המסבך בכתובת, רק בקצרה, הכלי היחיד שהתורה מדגישה שהוא מכוון כנגד הארון, זה המסבך בכתובת. לפי מיטב הבנתי, הסיבה הפשוטה היא, אנחנו רוצים כל יום להיכנס פנימה ולא יכולים, ולכן אנחנו באמצעות ענן הכתורת, אנחנו יורים ענן. התכונה של הענן הוא שהוא יודע, הריח יודע לעבור את הפרוכת, אבל זה מכוון כלפי קודש הקודשים. בעצם הענן מכוון כלפי הקרובים. עכשיו, מה עם הקרובים?
אהבה.
מה אומרת הגמרא ביומה? אהבה, נכון. זה בדמות ילד וילדה, זה אהבה בין עם ישראל לבין הקודש ברוך הוא.
יורים הקודש.
זה יורים. עכשיו, האמת היא, כשהם מדברים היום בשפה ורוצים לבדוק האם בן אדם הוא דתי או לא, כן? אז מה היום אוהבים לדבר? שבת, כשרות, תורת המשפחה, זה נכון? אני צודק? שבת, כשרות, תורת המשפחה. האמת, מסתכלים, זה מאוד, זה בעצם מה שכתוב במשנה הזאת. כי הדלקת הנר זה שבת, חלה זה כשרות, ותורת המשפחה זה נידע. ועד היום שלושה סימני היכר של בית יהודי, ואני חוזר, אלו לא רק פעולות פרטיות שהאישה עושה, אלא אלו מעצבי זהות הבית, כן? הם מעצבים את הקשרים בין האנשים, ובעיקר, אני רוצה להדגיש, הם נוגעים באושיות החיים. כלומר, הקשרות נוגע באכילה האנושית, תורת המשפחה נוגע במיניות, והשבת נוגע ביכולת שלנו להתעלות, להכיר קדושה בחיים, אבל הדבר הבולט הוא שאיך מבחינים את הדתי או לא, לא אם אתה עושה פעולות שרק דתיים עושים. זה לא הדרך. אם אתה עושה פעולות שכולם עושים, אבל את הפעולות האלה אתה יודע לעשות בצורה קדושה, לא יודע, נכון אתה יכול להגיד, כן, נכון, אבל בצורה קדושה, כן? דווקא שם זה ניכר, כן? בסדר, עכשיו, אני לא רוצה לקלקל לכם את האידיליה של הבית היהודי, כי מה קורה במשנה הבאה? אני עוד משהו קצר פשוט שבוע, אבל מה קורה במשנה הבאה? שמי מפקח על האישה? הבעל, בסדר? אז זה לפעם הבאה, בסדר? לפעם הבאה. אבל בואו נגיד משהו קצר.